פרק ו'. ודיברנו על זה שיש פה 10 פסוקים שהם איזושהי תמצית מאוד 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 מרכזית, שאחר כך הפסוקים ירחיבו להם. אז נגענו פסוק א' על משמעות ה-480 שנה, שיש פה רצף על החשיבות של ההיסטוריה. כן, ההיסטוריה יש משמעות שאני יכול לראות אותה ברציפות, ולא פיסקי פיסקי, לא חתיכות חתיכות. כשאני מסתכל על המציאות בצורה חתוכה, אז אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה פה, מה המציאות מבררת לנו. וכשאני רואה פתאום את כל המהלך, וזה בעצם מה שספר מלכים הולך לעשות לנו, לברר לנו מהלך שלם, הרי אז אנחנו מבינים הנבואה יותר משמעותית לנו. דבר השם יכול לברר לנו את המציאות בצורה יותר שלמה. זה היה הפסוק הראשון. פסוק השני הפסוק התעסק במידות, 60 אמה אורכו, 20 רחבו ו-30 אמה קומתו. סליחה. ואנחנו נכנסנו שם קצת ביעקב, כאשר ביררנו שהשינוי פה הוא שינוי מימדי. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על המציאות מימד אחד, שני מימדים, ולהתבונן על הכל בצורה של שלושת הממדים, ופתאום אנחנו מבינים שכאשר יש לנו נפח, סליחה, שיש לנו נפח של הופעת הקדושה, אז זה סיפור אחר לגמרי. כלומר, ראינו שבעצם הנפח הוא פי 11, וזה התיישב לנו קרוב לזה מאוד, והתיישב לנו מאוד עם העובדה של הבאת או יצירת עוד כיורים, עוד שולחנות, עוד מנורות, בסך הכל 11. וחז"ל מבררים את זה, שבאים אומרים שבעצם מה שקורה זה שיש לנו ביטוי כזה, במדבר היו זרעים, אין כלכלה במדבר, אז ודאי מספיק לנו שולחן אחד. המערך הכלכלי הלאומי שלנו משתכלל, יש מדינה, זה לא המערך של משפחה, זה לא טוב איך אדם מנהל את הקופת במשפחה שלו, נשכלל את זה פי 1,000, פי 2,000, כן? 1,000 משפחות, 2,000 משפחות. לא, זה מערכה, זה חשיבה אחרת לגמרי, חשיבה לאומית, זה חשיבה כלכלית שונה. לא כל מי שיודע לנהל את הבית שלו יכול להיות שר אוצר. ולכן צריכים בני אדם שיש להם מבט כלכלי לאומי, כנ"ל גם החוכמה, המנורה. אנחנו פתאום מתבוננים על הכל, החוכמה האלוקית משתנה. אנחנו זוכרים למדרגה של רוח הקודש שלא הייתה כדוגמתה. זה לא עוד קצת רוח הקודש. היה לנו כך וכך קילוואט רוח הקודש, וואו, פי 2. זה סדר גודל חדש. הנבואה, השראת שכינה ובית המקדש, זה שיא השיאים. והכיור והטהרה, הכל משתנה. וזה מה שראינו בעצם בפסוק הזה, שמברר לנו את היסוד, או מסביר לנו למה דוד, שמואל, שינו את הגובה, לשיטת הרש"י, התקרה הכפולה בדביר וכולי. נרחיב על זה עוד בעזרת השם בידע בהמשך. מכאן עוד שני פסוקים שכבר אגיד, לא זכית אליי לרדת לעומקם. והאולם על פני היכל הבית, 20 אמה אורכו, על פני רוחב הבית, 10 באמה רחבו על פני הבית. אז יש לנו מה שלא היה לנו לפני כן, יש אולם, כן, בבית שני, זה מאוד ברור. אני רוצה לפניך כאילו שזה כתב. כן, זה האולם על פני הבית, נכנסים פה, הקודש והקודש הקודשים, יש אולם עד פני הבית, ואין את זה במשכן. במשכן אין הגדלה כזאת. כי אם הייתי יודע שתפנהל ככה יקבל, הייתי יקבל גם אחרים, שהכוח צעדי. שלא נזזה בתפילות שלנו, אתה אומר. מי יודע? אוקיי. איזה פדיח, גם זה יבש. טוב, אז אולם הפני אחד הבית, עשי אמה אוקו, הפני רוח הבית, עשי במה, הולכו הפני הבית. אז יש פה אולם משהו. יש, יש.
יפה, שכוח, קדוש הקדושים, הקודש, ויש אולם, תוספת,
אוקיי, okay, במשכן. מבואה, איזה דרגה של כניסה, יש מדרג עד הקודש קודשים, יש עוד מדרגה עכשיו, עוד משהו שישתכלל, עוד מבואה אל המציאות. מה משמעותו? לא יודע. אני עומד על נקודות ש... צריך להבין את זה. והנקודה הבאה, העולה, ויעש לבית חלוני שקופים ותומים. עוד נקודה, יש חלונות שהם שקופים ותומים. טוב, אז השקופים ותומים, חזר בירו לנו, שלא עשויים כמו חלון נורמטיבי, שבא להכניס אור מבחוץ, הוא בנוי הפוך. בנוי הפוך. להסביר שמפה האור יוצא לעולם. כלומר, אם אני מבין נכון, שוב, נקודה מרכזית, אנחנו פה תמצית התמצית, אנחנו מתבוננים על מה יש פה. כן, המקדש הוא מאיר לעולם. מאיר לעולם. איי, ואיך הוא מאיר לעולם? דרך החלונות. החלונות עושים בצורה שמבררים לנו שכל המגמה פה זה להאיר. וכי לאורה הוא צריך, אומרת הגמרא מחז"ל, ספר שבת, וכי לא הורה הוא צריך. הרי הקדוש ברוך הוא לא זקוק לאורה, אלא לעדות לעם ישראל, לעדות להבין שהקדוש ברוך הוא משכין שכינתו. אז המשכן הולך עם המנורה שמברר לנו את כל עניין האורה. ופה עכשיו האורה יכולה לצאת החוצה. יהיה לנו סוגיות שלמות של מערכות בינלאומיות. יש פה מה שצריך להיר בחוץ. אני מרגיש שזה קצת נגיעה קלה, אבל אני צריך עכשיו להרחיב בארבעת הפסוקים הבאים. ויבן על קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, ויעש צלעות סביב. היציע התחתונה 5 במה רוחבה, והתיכונה 6 במה רוחבה, והשלישית 7 במה רוחבה, כי לגרור את התחתונה הבית סביב, חוצה לבתי אחוז בקירות הבית, והבית בבנתו אבן שלמה מסע נבנה מקבות הגזן כל כלי בעזור לשם הבית בבנתו פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על תיכונם לתוכל השלישים היי וב זין חטא נכון? ארבע פסוקים מתוך 10 שמבררים לנו סוגיה מופלאה. מה זה הסוגיה הזאת? זה הסוגיה של מחק יש לנו פה, זה משום מה שמצב טוב. אני אעשה, אני לא אדריכל או מהנדס טוב, אני אעשה פה לסרטט מה שיש לנו. כן, שוב, הקודש קודשים, המקדש, הקודש, האולם. יש לנו עוד סוגיה שמתבררת פה, וזה היציאים מסביב. יש פה מסביב שורה של חדרים, שזה ההסתכלות שלנו כרגע מלמעלה. תכף נעשה חתך אורך. חתך, כן, אורך. זה מלמעלה. יש פה מסביב, כל מי שמסתכל על המקדש מבחוץ, מה הוא רואה? המקדש הרבה יותר רחב. בפנים יש רק את זה, אבל כל זה, זה בעצם קיר כפול, שפה יש לנו חדרונים, מלא חדרונים קטנים כאלו, אבל לא סתם חדרונים, שלוש קומות של חדרונים. כן? יש פה שלוש קומות של חדרונים, שהחדרונים האלו מסביב תלויים, ואפשר לעלות בלולים, אפשר לעלות למעלה, מקומה א' לקומה ב' לקומה ג'. בסדר? ולמה שימשו החדרים הללו? כתוב פה? מילה?
לבלתי יכול לקיום.
לא, זה תכף איך עשו את זה. נראה לי שמילת המפתח. יודעים מה זה? בוידים? יש מישהו שאין לו בוידים בבית? מה יש בבוידים? לא מאוד חשוב, נכון? מה זה בית בלי בוידים? זה חדרי אחסון כנראה. כן?
אפשר
שחדרי אחסון צמודים לקודש הקודשים? כנראה. זה גם בית שני, זה אותו דבר. אז אתה אומר, זה באמת מעניין שפה יש אחסון צמוד.
אם זה אחסון, למה בנו את זה בצורה כך מסובכת של שלוש קומות וחדרים מסביב כל בית המקדש?
תראה, מה תעשה? תבין שיש לך פה גובה של 60-30 מטר גובה. ואתה מה תעשה עם בוידים של 30 מטר גובה? כמה זה 30 מטר?
לא, אני אומר...
שש קומות, נכון?
שמרו אותי בית המקדש, אפשר לדעת שם קומות שונים.
אה, בשביל מה צריכים את זה פה? שאלה נפלאה.
מה החדרים קטנים?
אין איזה פירוש שזה היה להסתכל פנימה?
מה זה?
על העבודה? אם אני לא טועה שזה פירוש שזה היה להסתכל פנימה.
להסתכל פנימה על מה?
מה שאני ממש, על העבודה, של הכהן.
שמפה? לא, יש, יש מה שמופיע במשניות שהיו משלשלים ממעלה את ה... אני לא מכיר, לא, לא יש משהו, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה. אתה יודע, איפה זה כתוב?
יכול להיות שאני ממציא, זה מה שאני זוכר.
אני לא זוכר, זה לא אומר.
ממציא, ממציא.
מה? ממציא.
זה לא
קצת
הורס את
כהן של החממות בהשפיע אורחות צאת. כן, אין שאלה טובה. כן, איפה חלנות? טוב, רגע, אין פה חלנות אבל. אז איפה חלנות בדיוק? שאלה טובה. אני לא עושה לי חשבתי על זה. קושי החזקה מאוד. מה התפקיד החלנות פה? מה? למעלה? חלנות. אוקיי. שאלה טובה. אבל אני עוד בבעיה קודמת. צרף את השאלה למה אי אפשר לעשות בוידים במקום אחר. אני באמת הייתי באמת מציע איזה לעשות כל כך הרבה בוידים מיני, כל כך הרבה מייל, אולי צריך מהמון המון כל מיני בגדי כהן ישנים, לא יודע, יש מבות השנים הכל התמלא. אבל למה הנביא צריך להרחיב, יש לנו 10 פסוקים שמתמצתים לנו את מהות המקדש. פסוק אחד ראינו את הרצף ההיסטורי, פסוק אחד על הגודל, החלון, לא יודע מה נו?
האולם.
ואז 4 פסוקים שעסוקים בבוידים. זה מה שחשוב. זה משונה. עכשיו, מה הפסוק עוד מדגיש לנו? מה בוידים הזה?
הרבנים בין 5-7,
מה זה? או, למה 5-7 לא הפוך? אז בואו עכשיו נעשה חיתוך אורך, כדי שאפשר לראות פה. לא, אני חושב שבכל זאת צריך לראות פה. בסדר? אוקיי, אני חושב כי. אז בחיתוך אורך זה הולך בצורה כזאת, אם אני מבין נכון. עכשיו אנחנו מסתכלים על הקיר, לא שאני פה, מפה, באיזשהו צד, אנחנו מסתכלים איך היה נראה קירות, הקיר הכפול שכלל את הבוידים בתוכו. 5 אמות. עד תפסו את המילימטר, וחלל גם הפוך.
חזק שלי בגן, אבל תסלחו לי, כן? זה ככה נבנו הקירות. ככה נבנו הקירות. איזה בטח זאת. אוקיי. עכשיו, זה הקומה הראשונה של הבוידים, ופה מניחים רצפה. בסדר? קומה שנייה, ופה מניחים את הרצפה, ופה אתם מבינים שלא עשיתי. לא, 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 נכון. הרצה קצר. בסדר. זהו, פה רצפה, פה רצפה, פה יש רצפה טבעית. אז ככל שעונים, אז בואי נעשה יותר רחב. החדרי יחסון הללו הם יותר רחבים. זה קומה א', קומה ב', קומה ג'. עכשיו שוב, זה הולך לכל האורך הזה. אני מסתכל עכשיו חתך רוחב, לכל האורך, נכון? אנחנו, מי שמסתכל, רואה פה לאורך כל לא, תהיתי, ותראיתי, 60 אמה, זה 30 אמה גובה, רואה, סליחה, תהיתי. זה 30 אמה גובה, 15 מטר, יותר פשוט. רק 15 מטר, זה... שתיים אחרי
זה
בין דובר. זה קומה, זה שם קומה. שיש קומה. בכל מקרה, אז זה 30 אמה על 60 אמה. זה 30 מטר. כל החדרים האלו, יש חדרונים וחדרונים, אפשר לבוא מאחד לשני, שוב, קומה על קומה ב', קומה ג'. אז בעצם מה שקורה, תמונה כזאת יש לנו גם בצד השני, נכון? אם נסתכל כאילו על חזית בית המקדש, נראה דבר בדיוק דומה פה גם, כן? בסדר? חלו פונקציונלי, לא נורא, אבל אתם מבינים את העיקרון. אז... זה הקירות, ופה בית המקדש. כבר מי שיסתכל מהצד הזה, נניח שנוריד רגע את האולם, הוא רואה פה, יש פה את הפתח, נכון? יש פה את ואחר כך את העמודים וכו', כן? אבל יש פה את הפתח, ובעצם זה הקיר, כמובן, הוא סגור, לא רואים, אבל יש פה לאורך כל הדרך את שני הפסים הללו. למה הנביא מרחיב ארבעה פסוקים בדבר הזה? זה כל כך מהותי? כל כך משמעותי? איך עושים בויד מינים? משונה עד מאוד. לדעתי יש פה מפתח מאוד מאוד חשוב בסוגיה הזאת של פסוק ו'. והבית בבנותו אבן שלמה, מסע נבנה, שבעצם זה מתייחס אל כל הבית. ומקבות והגרזן, כוכלי ברזל, לא שם הבית בבנותו. וזה נכון, בעצם זה אומנם נכון על כל הבית, אין שלא יונף ברזל שמקצה ימיו, כן? שבת שברה, סוף הפרשה, על מה שמעריך את הימים, נכון? וזה בעצם מסביר גם את פסוק... סליחה, זה הזין, מסביר פסוק ו', היציאה התחתונה 5 במה, רוחבה, והתחתונה 6 במה, רוחבה, 6 במה, רוחבה, כי הם מקירות הבית, סביב, לדעתי אחוז מקירות הבית, הנה, עכשיו זה מובן. בצורה נורמטיבית, אם אני רוצה לעשות פה עוד קומה, גם פה הגע גבוה, אז מה עושים? איך אפשר לבנות פה עוד קומה? אם מישהו רוצה לבנות פה, לעשות עוד עליית קיר, אז חוצבים פה בפנים, מכניסים עמודים, עושים איזושהי יציקה, והכל בסדר. אבל מה? בבית המקדש לא עושים את זה, למה? כי אין מגרעות בבית. אין בבית מקבת וגרזן. אני לא יכול לחוז בקירות הבית. אז איך אני עושה את זה מלכתחילה? מאוד פשוט. אם עושים בצורה כזאת של נסיגה, אין לי שום בעיה להניח פה רצפה. למה? יש לי, הנחתי מתחילה, אבן, בצורה כזאת, שאני יכול לשים קרשים פה, ואני לא צריך עכשיו לאחוז בקירות הבית. אז עברנו שיעור שם באדריכלות.
במקום
לא מבין? לא, אבל אמרתי, שים אותם.
לא יכול להיות.
אה, איך תיקח בתוך הקיר?
מה,
אין המקדח. יפה, אז זה בגלל שאומרים, אי אפשר בתוך באבן. למה? אין מקבת וברזל. אני צריך לבנות הכל מלכתחילה בצורה כזאת, שאני עובד פה בלי מתכת בהר הבית. מה?
מופזל.
מופזל. אוקיי. אני חייך. להניח את זה, מה?
אפשר לעשות חורים, כאילו עושים אבנים בצורה בפורטונלית שתוכל לתחוש מקלות. צריך אבן אבן, מקל בהם.
אל תשכח שזה לא עובד. כשיש לי סלע וקדחתי בבטון, אז הוא מחזיק, כל הבטון מחזיק. אז שמתי שני אבנים ושמתי בהם את הקרש. אני חייתי, הוא עולה למעלה. אם אני אשים המון המון אבנים עליהם, אז זה... שוב, אפשר להביא, אני מניח שזה לא הגיע בדיוק כל מיני אבנים קטנות, אבל הן גדולות, והצימו אותן בצורה כזאת. זאת אומרת, אני יכול עדיין להרים את זה ולשים את הקרשים, ואז כל זה, מה שכתוב פה, נכון? ככה אני מבין את הדברים, וזה ההסבר שיש פה. ושוב, ארבעה פסוקים שמסבירים לנו מה המהות שיש פה. מה המהות שיש פה? מספיק היה להגיד לנו דבר אחד פשוט לגבי פסוק ובבית בימתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות, רק זה קורא בזה לא נשמע בית בבנותו. אולי זה בעצם פירוט של הדבר הזה. באמת, למה לא נשמע אבן בבית בבנותו, מרכבת וגרזל בבית בבנותו?
מה כמובן, שהם לא עוברים כלי ברזל?
אין, כן, אין.
איך הם חצבו בסיני, איך הם עמדו?
לא פה. בחציבה. בבית אין. נערה חשובה מה שאתה אומר. פה לא, בכלל את המקדש לא חוצבים. מה שעשו שם, חצבו את האבן. סליחה, אני בא חצב את האבן, נכין, בסדר. אין בעיה.
חצבו עם התורה.
מה זה?
עם התורה אתה...
לא, נכון, זה נאמר רק על... אבל הם מילואים.
אז אם זה ככה, למה לעשות מגרות בהתחלה כבר? כשאתה חוצב שם, אתה עושה מגרות, אתה יודע שאתה יכול לעשות אותו להניח בכזה מקום.
טוב, שאלה טובה. אני לא בטוח שהדברים עד כדי כך ממוספרים. ראיתם איך שהזיזו את הקירות בירושלים ברחוב יפו, אז מספרו שם את כל האבנים. אז זה יותר כך שהאבנים נמצאו פה, עכשיו יכול לספר, כמו 700 את זה, ואז נשים אותו חזר אותו מקום. אבל כשחוצבים שם, אתה אומר, אפשר לתת להם הורות חציבה מדויקות. אולי, אולי.
או שגם שם חציבים
משהו עם תולעת המשי, או שהם מביאים
הורים סתם.
אולי.
ואז... כשהם חצבו את זה מעשה לה, אתם סיטטו שם את הכל, ואז הם יביאו את זה לבית המקדש, שהיא כבר יהיה מוכן?
כן.
כאילו, אם אני אתרגע, כגיע, שמו, כאילו, בלי לסטט, בלי כלום, רק לסדר.
משהו דומה לזה. אין מקבת וברזל.
בואו אתה מוצא את השאלה שלו.
אוקיי, אני שומע.
אולי הסיבה הזה שלא להגיד שאותה בית עצמה, אל
תמיד,
צריכים דפר מסוים,
אל תיגע. פה יש הגדרה כזאת, יש דיון באחרונים, האם מותר מדין איסור נתיצת אבן בבית כנסת, האם מותר לחצוב בשביל לעשות סטנדרים כאלו, ואז יש להם כזה יצר שתופס את הסטנדר בזווית, שאפשר לקפל אותו, אז יש אבני נזר הזה, האם זה בכלל מותר, אבל זה יסוד אורייתא. כשאתה חוצה בבית הכנסת, אז זה כשאתה בבית כנסת, אסור לך לעשות את זה. אולי כבר, אתה אומר, זה מוכן מראש. אני רוצה לתת הרחבה לכיוון אחר לגמרי. אני יודעתי, מה שמתברר לנו, זה חידוש גדול מאוד מאוד מאוד. בעצם כל פסוק ו' זה חידוש, אבל אני חושב שכל זה בא לחדד את החידוש של פסוק ו'. מה הכתוב עכשיו של ראש השעברה? מה האיסור? מה?
להניף
את זה לאן?
המזבח.
המזבח. ומה פה מתרחש?
כל הבית.
כל הבית. מה זאת אומרת? מאיפה בא ההגדרה הזאת?
זה מייצג את אותו רעיון, שמענו שיעור שעבר.
שמה?
שכל המקדש נמצא במציאות הרבה יותר עליונה, בגלל שכל העם נמצא במציאות הרבה יותר עליונה.
אוקיי, אתה אומר שיש פה שינוי מאוד מאוד קיצוני. ואף הפי כן, אני חושב שזה לא מספיק. אני אנסה לקחת את זה, לחדד את זה בצורה ביותר משמעותית.
אולי להגיד שהיחס השתנה.
להגיד?
שהיחס של העם השתנה. היחס של העם הוא יותר... הוא עולה למדרגה של חסידות כזאת, של דברים שמאלה
שלא צריך. העם מתרומם, ויש פה משהו הרבה יותר... אבל אני רוצה לחדד, אני מקבל, אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר, זה דבר שהוא נכון, אבל אני חושב שיש פה צורך עוד חידוד קטן, כן.
אבל משכן את כל היריות, הכל בסמי יציב ויריות, זה לא בכלל שייך, משום שלא אתה נפלא ברזל, כי זה יריות זה יציב, זה לא עבדי, אבל פה שזה, ושם רק המזבח היה עבדי, אבל פה. הכל
מה שאתה עושה לא יודע אבנים,
ולכן
יכול לשקל... מזבח היה אבנים במקדש, במשכן, מזבח נחושת.
כן, שם שחר...
אז הוא לא אבנים אבל, גם הוא לא אבנים.
שחר נתבר
זה, נציב... על עצים, איך אתה מנסה את העץ?
לא,
זה לא, אני לא חושב שזה פשט. יש מחלוקת, האם זה עשוי מחתיכה אחת או לא מחתיכה אחת, אבל גם זה עשוי מחתיכה אחת, הרי יש... חלק שהולך בשפיצים, שהולך לנסה חד וכולי, כבר בשבת. אני לא חושב שזה צמח עם מהלך נוס כזה, זה לא נראה לי. אני מבין שהם יחתכו את זה ועשו את זה בצורה מדויקת. כך נראה. לכן באמת, זה דווקא דוגמה מעניינת, שמשמע שכן עבדו פה עם ברזל. נהיה זכוכית לכל הפחות. יכול כמה חודשי עבודה. נראה לי, או אני צריך פה לגשת רגע אחד למחלוקת מאוד מעניינת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. מהי מגמת משכן, מקדש וכו'?
חיים.
מה העיקר בו? אני אחדד את הדבר. מה העיקר במקדש? הרמב״ן, בעוד שלוש שבתות, הוא מדבר על זה, ש... זה ברור. הארון בקודש קודשים, הדיבור, התורה הקדושה. זה המרכז של הכל, נכון? הכל הולך לפה. בסדר? קודש קודשים זה המקום של הקודש העליון, התורה, הארון. אבל הרמב״ם שיטה אחרת יש לה. הרמב״ם תחילה פרק ב' של חות בית המקדש, הוא עומד דבר מאוד פשוט. מה העיקר? המזבח מקומו מכוון ביותר. המזבח זה העיקר.
מה, הרמב"ם מפליא יותר חשובה מתורה?
מדהים, נכון? מפתיע אפילו הייתי אומר. הצריך הפוך. הרמב"ם מעמיד את עיקר המקדש במזבח. וזה המצווה, להקים מקום, לבוא, להקים שם קורבנות. זה הגדרת הרמב"ם, לבית המקדש. הרמב"ן אומר, העיקר זה קודש הקודשים. עכשיו, אני לא יודע אם צריכים להכניס פה מחלוקת בהכרח. אבל נדמה לי שיש בזה מחלוקת בין דוד, לא, זה גם לא מחלוקת. הבדלי התבוננות בין דוד לבין שלמה. מה המקדש עבור דוד? מה? חלום, אבל בפועל, מה הוא עושה בשביל המקדש? את הארון. הוא מביא את הארון לירושלים. זה הכל, הוא מכין את הכל. הארון מוכן? דומה קצת לבירור שיש בין משה לבצלאל. מה אומר משה רבינו לבצלאל? מה אומר משה לבצלאל? ממה מתחילים? מתחיל מהארון, זה העיקר. אומר לבצלאל. איפה נשים את זה? בצל אל היית, נכון? ככה זה אמרים. מה פשע בצל אל היית? אתה יושב בצל. משה באור. לכן עצם משה, הוא רואה את האור. הוא אומר בצל, צריכים צל. צריכים משהו שיגונן על האור הזה. אי אפשר לראות את הכל. כלומר, איפה אני? צריך להיות מוטמד. הרי הוויכוח פה הוא ויכוח מאוד מאוד... לא פשוט. למה לא פשוט? בגלל שמי צדק? לא נכון. איך הקימו את זה? מה עשו? הקימו את המשכן, בנו את הכלים, והכל עמד ככה במשך ארבעה חודשים, מקפה בכסלב, טבת, שבט, אדר, שלושה חודשים ושבוע. זה עמד ככה, אז איפה שמו את זה? איפה שם את הארון? אומר בצלב, צריכים לשים קודם כל תבנה, ואחרי זה תכניס את הארון פנימה. אבל מה קרה בפועל? אז הקמת את הכל, אבל בנית את הקרשים, אבל הקרשים שוכבים בחצר, והארון עומד, יושב, שוכב, לא יודע איך להגדיר את זה. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. זה רק בסוגריים. דוד מביא את הארון, מכין את הכל, וזה שלמה, מה העיקר? אנחנו נראה בו את שני פרקים, התפילה. שלמה, שכותב את משלי, שלמה, שחוכמתו גדולה, עיקר המשכן אצלו, מקדש אצלו, זה המזבח. ולכן מה? הוא נותן דיני מזבח לכל המקדש. אין מקבת וגרזן בכל החציבה, בכל הבנייה פה. למה? ארבעה פסוקים יתרכזו להגיד לנו, זה לא הבוידים שחשוב. זה להבין שכשבונים את זה, הכל, אפילו הבוידים, נבנה כמו מזבח. אפילו הקליפה החיצונית, זה כמו מזבח. עץ השלמה כמו מזבח. ולא רק רעיונית, גם מעשית.
זה לא נעלמה, אבל בונים את זה מתחתחילה.
מה זה? נכון, לא אני יודע מה בונים את זה מתחתחילה, אתה צודק. אבל למה זה מופיע בעשרה פסוקים הללו? כדי להעמיד לנו משהו מדהים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. ביום חנוכת המזבח והמקדש, יקריבו 22,000 עולות. קצת הרבה, לא? 22,000 עולות. מה גודל המזבח? אפילו המזבח של בית שני, שהוא גדל וגדל וגדל. 32, מה 32 אמר? 16 מטר, 16 מטר. 22,000 נעימות, איפה תשימו את זה? על המזבח. אז באמת לא שמו את זה, מה כתוב? הוא קידש את רצפת בית המקדש, הוא הקריב את הקורבנות על רצפת הבית. למה? איזה שלמה, הכל מזבח עד גדול. אומנם יש לו, המזבח הוא מחוץ, כן? לא בחיסטם, בעצם המקדש הוא בנוי בצורה כזאת, נכון? אבל המזבח בחוץ, וכל זה בפנים. אבל המזבח, כל זה הופך להיות מזבח עד גדול, זה שלמה. אצל שלמה המלך. כל זה, בגלל שאצלו הכל זה מזבח. מקסימות כמה פעמים אני אעשה את זה, בסדר. אם כן, שלמה מקים מקדש שכל כולו מזבח. כל כולו העבודה, התפילה, ונראה יש לו תפילה מאוד מאוד משמעותית כשבונה. שכל מה שיקרה, נבוא להתפלל במקום הזה. כן.
אני יכול לומר שדוד הוא דווקא מתפלל, הדאגו על אלוקים, שלמה דווקא הוא החכם, הוא התורה.
נכון. גם ברמב״ם, ברמב״ן אותו דבר, יש פה איזו התפכות מדהימה, שלא תחשוב שבאמת נכון, יש פה חוכמה ופה יש ליביות. שלמה הוא איש, איש החוכמה ואין לו ליביות, כל כולו ליביות וחוכמה. ודוד כל כוכמו, כל כולו הוא חוכמת השם וליביותו. יש דגשים שונים. אולי הדור משתנה, וצריך לראות את הרגש שני. ולכן לא פלא, שמה מנסה שלמה לעשות ולא הולך לו? בא הכניס לארון קודש, מה יקרה לו? דווקו השערים. זה תפקיד של אבא שלו. ולכן מתי יפתח השער? זוכר חסדי דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך, נפתחו השערים. הארון, הכנסת הארון זה בזכות דוד. איזה דוד זה הארון, זה העיקר. זה המגמה הגדולה. וזה שלמה, התפילה זו המגמה הגדולה. התפילה והקורבנות. לכן דוד יש לו תפילה, שלמה יש לו תפילה מאוד 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 משמעותית בהקדשת או ביום חנוכת בית המקדש. אם כן, נדמה לי שבדבר הזה, אמנם נכון, לא ענינו עדיין, או לא ענינו נקודה, לשאלה למה הבוידים כתוב, אבל אני נעזר בזה. למה הוא מופיע פה? למה בכלל יש בוידים? למה הוא כתוב פה בסרט הפסוקים שמגדירים את מהות המקדש? זה בדיוק מגדיר את מהות המקדש. הכל הוא מזבח אחד גדול אצל שלמה. הכל מגמה אחת של עבודה, של קורבנות, עבודת הלב של שלמה לשומע לעשות משפט. כן.
אבל כאילו, ברור שהעניין של המקדש זה תפילה, כאילו, זה לא יבוא עכשיו לשאול את זה
שמקדש. ברור שמקדש זה תפילה?
לא בוא לעשות שם בית מקדש לפתח שם סוגיות בעיון, העיקר שיהיה מזבח, זה שיהיה בתפילה, ביתי בתפילה כאלה כל העמים. זה המטרה, הוא לא בא...
אתה צודק קצת, אבל... אז בוא נשאל שאלה פשוטה. אם אתה צודק בהרבה, אני אצא קצת, נכון? אם אתה צודק בהרבה, איך הם צריכים לבוא את המקדש? בשיטה שאתה מאיר, זו שיטה נכונה. אני הבנו את הקטע הזה, נכון?
נשלח את זה ללובר.
מה?
נשלח את זה ללובר.
אתה אומר?
יורים ללובר.
אני חושב שהיה צריך לנות בית מקדש בצורה אחרת, לפי מה שאתה אומר. היה צריך לנות בצורה כזאת, קודש קודשים, מה יש בתוך קודש קודשים? מזבח. זה העיקר. מה יש בקודש קודשים? המזבח.
לא, אבל יש... זה לא עוד פעם, זה לא אומר שזה לא, הבור של הכרת התורה, אבל המטרה של המקדש...
למה זה לא, אני רואה, זה גם הגדרה, זה קודש הקודשים.
מה זה לך תפילה, בלי אם אין לך תורה, זה לא
שזה... נכון,
זה תפילה בתורה בתפילה. המטרה של המזבח היא, זה תפילה, של המקדש זה תפילה, אבל זה יוצא מתוך תורה, אבל זה לא מה שאתה עכשיו, אבל מן שהעיקר פה זה יהיה התורה,
אבל אתה רואה שעבדת כהן גדול ביום כיפור, איפה העיקר העבודה? זה בקודש הקודשים, לא? מהמקום ההתארות של האומה לתוך התורה. אפילו כשהתורה לא נמצא כבר, לא נמצא, אין לנו בית שני. ושם מתרחשת הטהרה, הצפרה, התיקון הכי הכי עמוק, זה שם. עכשיו, באמת אתה צודק, אין תורה בלי תפילה ואין תפילה בלי תורה. ובכל זאת, יש פה הגדרה מאוד 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 משמעותית, שלמה בא ומרחיב את המושג הזה שצריך להביא באמת מכאן מגמתו, זה נכון, זה הארון, ושלמה בא להרחיב את כל המושג הזה להרבה מעבר לכך. טוב, בזה אני חושב שסיימנו את העשרה פסוקים הללו שהם פותחים את המבט שלנו, ועכשיו גם ככה התעסקנו הרבה בפרטים. עכשיו צריך להיכנס לתוך פרט אחרי פרט, אני לא מתכוון איך לעשות את זה. זאת אומרת, באמת לא יודע איך לעשות את זה. אתם ראיתם כבר את הפרקים בפנים? פרק וב, זין. אני מציע... תעבור על הפרקים, על ו' וז', ח' זה כבר תפילת שלמה. לא אפילו עושה ח', שיהיה לנו מרחב מספיק גדול להתבונן ולדייק בדברים פה ושם. יש פה שאלות גדולות מאוד שאין לי תשובות עליהן. הקרובים של שלמה שמתחיל פה, טוב, נעשה לגעת. אז בואו, תראו את הפרקים האלה בפנים, אנחנו נעצור פה היום. תראו את הפרקים האלה בפנים, בשבוע הבא אנחנו נעשה דברים מתוכם, מתוך שתי פרקים כבר בפרקים, בסדר? שכוח.